איפה הכסף? מניב יותר, כבר שמענו, אבל איך עושים את זה? ובעיקר מה שאלפים רוצים לדעת, איפה עושים זאת בלי להיכנס לחשש איסורי ריבית, חילול השם, חילול שבת, ותוך שמירה על כלל המצוות. אנחנו עם שניים הערב. הרב אברהם ישראל לבקוביץ', מומחה להלכות ריבית ושוק ההון, והרב אהרון זלץ, מייסד חברת אר הון לליווי והדרכת משקיעים ומרצה בתחום ההון. ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
נתחיל עם איתך רב אהרון, משהו טכני שכל אחד רוצה להבין. כמה חברות ביטוח ובתי השקעות יש, שבהם יש שלל מסלולים שלמעשה שם נכנס, הגמל, הפנסיה, החיסכון לכל ילד וכל מה שקשור להפקדות לעתיד?
יש 10 חברות של חברות ביטוח והשקעות. יש המון חברות, יש מאות חברות של השקעות שפחות מפורסמות לציבור, אבל יש את 10 המפורסמות יותר, אלטשולר שחם, אינפיניטי, הפניקס הראל, כלל, מגדל, מור, מיטב דש ומנורה. את החברות האלה כולם כמעט מכירים, כי הן חברות של הפנסיה של האנשים מושקעת שם, ולכן אנשים מכירים אותם, אבל כמו שאמרתי, יש מאות חברות, יש אפשרות רבות להשקיע בכל מיני דרכים, ואלה המפורסמות.
כן. בכל אחת מהחברות האלה יש שלל מסלולים, אני מבין. תסביר לי, אם לדוגמה יש S&P 500 שדיברנו כמה וכמה פעמים על זה, כי זה משהו מאוד פופולרי ונפוץ. יש את אותו מסלול שקוראים לזה S&P 500, גם במנורה ואינפיניטי, מיטב דש והפניקס ואלטשולר ושחם ומור ומגדל כלל הראל וכו'?
כן, יש בכל החברות היום יש את המסלול הזה, וגם בכולם הוא כשר, חוץ מחברת אנליסט שעדיין אין שם כשרות, אולי בקרוב הרב לבקוביץ' יוכל לבשר לנו שיש שם גם כשרות.
מצוין, אז עכשיו באמת נשאל את הרב לבקוביץ', אם הוא אומר שיש כשרות, איזה כשרויות בגדול יש שמתנוססות על שלל המסלולים הללו?
ישנם 4 גופי כשרות ממודרים, העדה החרדית, גלטון, צועק ההלכה, וכשרות של הרב אריה דביר.
כן. אתה בצועק ההלכה, במקרה הזה. אבל אתה מכיר את כולם. אגב, ממש באחת השיחות האחרונות שלנו, התרשמתי לשמוע שאתה עומד בקשר גם עם כאלה מכשרויות שיש גישות הלכה שונות בכל אחד מהם, ואתה עומד גם איתם בקשר, וזה חשוב מאוד לדעת. לפני שאנחנו מתחילים ברוח ימים אלה, הרב לבקוביץ', לאיזה מפלגה אתם מצביעים?
אגודת ישראל באשדוד.
ואתה הרב אהרון?
אני דגל התורה.
לא, אז ואתם יכולים לדבר ביחד, אני מבין. כאילו זה עובר חלק?
לי זה כבוד גדול לדבר. זה כבוד גדול בשביל שהרב לבקוביץ' הסכים לדבר איתי בשיחה משותפת.
טוב, באמת חשוב להבין שניתן לדבר אנשים ביחד ולהמשיך להיות ידידים גם אם יש מפלגות שונות ברקע. אני חושב שזה חשוב, כי אנחנו צריכים לזכור שבסופו של יום אנחנו יהודים שחיים ועובדים ביחד בכלל הדברים, כמו שחברי הכנסת ונציגי הציבור ממשיכים בשעה זו לעבוד ביחד, כשהרבה פעמים בקצוות הרחוקים ממשיכים להתקוטט, הם ברוך השם עושים את העבודה ביחד, ולא נגררים אחרי התקשורת המייצרת תמונת מצב כביכול הכל מחלוקת. הרב לבקוביץ', מה החששות העיקריים שיש למעשה בשלל המסלולים הללו?
אז אולי לפני שאני אתחיל להסביר על החששות ומה זה בכלל שוק ההון, רוצה דבר ראשון להודות לך באופן אישי על הפעילות המבורכת שלקחת על עצמך בהקמת פורום להגנת צרכן, משקיע חרדי. אני חושב שאתה זוכה בכך לקיים מצוות השבת אבדה דאורייתא, גדולה מאוד. ואתה, מה שבעיקר חשוב, שאתה לא עוסק רק בסור מרע, אתה גם עושה בעשי טוב, מבחינת מעט מהר דוחה הרבה אחר חושך, כאשר אתה משקיע הרבה בלידע את הציבור, איך אפשר להשקיע ולהרוויח הרבה כסף בהשקעות אמינות, ראויות, שתדע לך שרוב הכספים בעולם מושקעים באמת בשוק ההון. זה חשוב שציבור ידע מזה, וכאן המקום שוב להודות לך. כאשר אנחנו משקיעים בשוק ההון, שזה למעשה המקום שבו הכסף פוגש את המשקיעים, את החברות. חברות, כשהם רוצים להתרחב, או בכלל חברות סטארט-אפ שפתאום מגיעים עם רעיון אחר, חדש, וזקוקות לכסף, הדרך שלהם לגייס כסף מהציבור נעשה בשני דרכים מרכזיות, שהם בעצם שני המוצרים הבסיסיים בשוק ההון, הלא הם מניות ואיגרות חוב. ואני אסביר מה זה אומר מניות ומה זה אומר איגרות חוב, ומילא נבין מה הם באמת החששות. מניה בעצם אומר שותפות בחברה. חברה שרוצה לגייס כסף, אומרת לציבור, תשמעו, תנו כסף ותהיו שותפים איתי. הכסף שלכם ישמש להגדיל או להרחיב את הפעילות של החברה. אתם תרוויחו בשני מישורים, במישור הראשון, כאשר ערך המניה יעלה, בגלל שהחברה הרחיבה את הפעילות, היא כעת נכנסה לעוד תחום שהיא לא הייתה קיימת בו עד היום, או הרחיבה מחירות במדינות שונות, וערך נוסף שאנחנו נרוויח מעליית ערך דיווידנדי, מה שנקרא מרווחים שעוברים לבעלי המניות. זה בעצם מניה. הדרך השנייה שיש לחברות לגייס הון זה דרך האגרות חוב. אגרות חוב זה בעצם הלוואה של הציבור לחברה. הלוואה הזאת היא הלוואה בריבית, שמשולמת על ידי החברה במועדים שהחברה מראש בתשקיף מפרסמת עליהם. ממילא, כאשר אנחנו נשקיע במניות, אנחנו נשים פה לשאלה מאוד שהפוסקים כבר עסקו בה לפני הרבה הרבה שנים, איך להגדיר את שאלת הבעלות באדם שקונה מניה, שלפעמים זה פרומיל מתוך מאות אלפי בעלי מניות אחרים, איך להתייחס אליו ביחס לכל פעילות אסורה שהחברה עושה. כי הרי למעשה, אם אנחנו נשקיע בכל מיני חברות, שהחברות האלה מחללות שבת, מלוות בריבית בלי יתר עסקה, מוכרות דברים אסורים, אנחנו בעצם נעשים שותפים בחברה, כי הרי קנינו מניה. השאלה הזאת הובאה לפתחם של גדולי הפוסקים, כבר בדורות שעברו. למעשה מצאנו בזה גישות שונות, כאשר ישנה גישה שאוסרת בכלל את ההשקעה במניות. בדורות האחרונים נקטו בה הרב ניסים קרליץ, זיכרונו לברכה, בעל הברית שיעידה, ועוד פוסקים. וישנה את הגישה הנוספת שאומרת שצריכים לבדוק האם יש לבעל המניה יכולת להשפיע על ניהול החברה. כלומר, ברור שאדם שקונה מניה מצומצמת, מניה אחת או מספר מניות מצומצם, אין לו באמת יכולת לנווט את פעילות החברה, ולכן יש מהפוסקים שנקטו שאין לראות בבעלות כזאת ביחס לאיסורי התורה. ויש מהפוסקים, שזה אמין חסיד צחוק, שנקט שכל מניה שיש בה זכות הצבעה, בעצם יש בה שאלה של בעלות בחברה שעושה איסורים. לכן, אם אנחנו לא נהיה בקרן פנסיה כשרה, אנחנו בעצם נהיה שותפים בחברות שאף אחד מאיתנו לא רוצה להיות שותף בהם. אנחנו כולנו מקפידים לא להיכנס אפילו לקנות בחברות שמחללות שבת או מוכרות דברים שאסורים. אני יכול לנקוט שמות של חברות, על מנת שנבין איזה מחברות שנסחרות פה בבורסה בישראל. יש פה חברת טיפטם, חברה שסוחרת בנבלות וטרפות ומחללת שבת. אף אחד מאיתנו לא יעיז להיכנס לשם, ולכן אני חושב שגם בלי כל קשר לשאלה ההלכתית, אף אחד מאיתנו לא רוצה להשקיע בחברה כזאת. אותו דבר חברות שחרטו על דגלן, כמו קניוני ביג, רשת שאנחנו מכירים, שחרטה על דגלה את חילול השבת. ישנם מסלולים רבים, כמעט כל מסלול שלא קשר בארץ, משקיע בחברה הזאת. אז שאנחנו נעביר את הכסף שלנו, כי הרי בעצם זה כסף שלנו שעובר מהמשכורת שלנו, עוברים כל חודש 20% לבית השקעות שציינת מקודם, כל אחד מהרשימה הזאת, שהם קונים עבורנו מניות של ביג. אני שואל את המאזינים, מישהו באמת רוצה להיות שותף בכזאת חברה? אותו דבר בהלוואה בריבית. מישהו מאיתנו רוצה להלוות בריבית לחברה שאין לה יותר עסקה? ישנם חברות שאנחנו מתחננים מהם, אנחנו פונים, אנחנו נמורים להם, אנא מכם תחתמו על יותר עסקה. זה סך הכל מסמך שמסדיר את איסורי הריבית של החברה. היועצים המשפטיים של החברה מתעקשים, והחברה ממשיכה ללוות מהציבור כסף בריבית קצוצה. ולכן יש צורך מאוד מאוד חשוב במסלולים קשרים, ולשם כך באמת כל גופי הכשרות מפקחים על המסלולים בצורות שונות.
כן, אז למעשה הבנו ממך שיש בעיות ממש קשות, ואתה אומר שברובם המוחלט יש אותם. זה לא דברים שעלולים להיות, אלא הם בהחלט משקיעים כמו בביג, בטיב טעם, בריבוע כחול, שפתח את AMPM בזמנו, ועוד כאלה וכאלה. יש את האיסורים האלה. אז רב אהרון, איפה יש לנו מסלולים בסיכון גבוה, נתחיל דווקא בסיכון הגבוה, כי הציבור עכשיו יש ביקוש גדול בנושא הזה, שיש כשרות מהודרת?
אז ככה, התשובה לזה, קודם כל, צריך לפני שאני מתחיל לענות על השאלה הזאת, קודם כל אני רוצה לתת את התודה רבה לכשרות צורה כהלכה, כי הם אלה שבאמת פתחו לציבור החרדי את האפשרות להשקיע בקרנות האלה. הקרן הראשונה שהייתה בכשרות בתחום של מחכה מדד S&P 500, זה היה של בית ההשקעות אלמן אלדובי, ששם צורה כהלכה נתנו כשרות. הקרן הזאת היום כבר לא קיימת כי היא הופרטה, היא התמזגה לחברות אחרות. אבל באמת הם אלה שחרטו על דגלם את העניין הזה של התשואה עם ההלכה. וזה דבר מאוד חשוב, כי עד אז הציבור החרדי לא היה לו אפשרות להשקיע, לא היה פנסיה, השתלמות וגמל, שהיה אפשר להשקיע במסלולים מנייתיים. עכשיו, באמת המסלולים מחכי מדד האלה, הם מביאים את הפתרון של להשקיע במניות בצורה שאפשר לעשות את זה בצורה קשרה, וזה קיים היום, במענה לשאלה שלך, זה קיים בכל החברות. יש בכל החברות היום מסלול מחכה מדד S&P 500, יש בחלק מהחברות גם מסלול מחכה נסדק או מחכה מדד עולמי, והמסלולים האלה ברובם קשרים, ואפשר להצטרף אליהם פתוח לציבור.
הבנתי. אז הרב לבקוביץ', אם יש את כלל המסלולים האלה בחול, בארצות הברית, שיש שם רק מיעוט קטן שהם יהודים בתוך החברות, אז למה באמת צריך לזה קשרות?
שאלה מצוינת. והתשובה היא לכך, הפוסקים, גדולי הפוסקים, כאשר עסקו בשאלת מניות בחוץ לארץ, נקטו שכל חברה שרוב בעלי המניות שבה הם גויים, מותרת ההשקעה בה, מותר ללוות ממנה בריבית, מותר להלוות לה, מותר כל איסור אחר שבתורה. והטעם, כי הממון מתבטל ברוב, או מדין איסור ברירה, או מדין איסורים אחרים. כלומר, חברה שרוב בעלי המניות של הגויים, אין בה שום בעיה של השקעה. וכך כלל ישראל נוהג בכל תפוצות חול, דיברתי את זה מול גדולי הרבנים בחול, כך נוהגים. אבל למעשה, כשאנחנו מדברים על המדדים, כמו שציינתם, מדד S&P 500, שבאמת הפך להיות המדד המוביל לא רק ציבור שומרי הכשרות, אני יכול לספר לך שבישראל בשנה האחרונה 40% מהצברייה החדשה, מהכסף החדש, נכנס למסלולים האלה שמחכה עם מדד S&P 500. ובמדד הזה לדוגמה ישנם חברות שרוב בעלי המניות שבה הם יהודים, כך שלא שייך היתר הזה של ביטול ברוב, רוב גויים. אני אתן לך דוגמה, יש חברה שהייתה בבעלות יהודי שנקרא שלדון אדלסון, הוא יהודי, לכל דבר ועניין, שרוב המניות שלה הם בבעלותו, הוא בעל השליטה בחברה. ישנה עוד חברה מאוד מאוד גדולה, אחת מחברות הגדולות בעולם, שנקראת חברת מטה, שהבעלים שלה הוא יהודי בשם מרק צוקרברג. ולכן, כשאנחנו מדברים על חברות כאלה, אין בהם את היתר הזה שדיברנו עליו של רוב גויים, ולכן יש צורך גם במסלולים האלה בכשרות. ופה באים גופי הכשרות, ומכשירים את המסלולים האלה בצורה שלא תהיה בהם שום החזקה של נייר ערך, הם בעיקר משקיעים דרך קרנות שעוקבות אחרי המדד הזה בצורה סינתטית. אני לא אעלה את המאזינים היקרים שלך להסביר להם מה זה, אבל זה אומר שבסופו של דבר למשקיע אין כל החזקה של שום נייר ערך שיש בו חשש איסור.
הבנתי. הרב זלץ, מה התשואות בעשורים האחרונים במדדים עם הסיכון הגבוה?
אני אביא לך את התשואות של מדד S&P 500 בעשורים האחרונים. אז חשוב להבין שבאמת, כשבן אדם משקיע במדד S&P 500, למשל אחרי שנת 2022, קיבלתי כמויות אדירות של אנשים שאמרו לי, איך יכול להיות שהפסדתי, אני רואה בפנסיה שלי שהפסיד לי, בהשתלמות שהפסיד לי, בגמל הפסיד, חיסכון לכל ילד, הכל הפסיד. אז אנשים צריכים להבין שזה מפסיד, וזה מפסיד גם על חשבון הקרן. ולמשל, אם אנחנו ניקח את התשואות של מדד S&P 500, אז אם אני מקריא לך עכשיו משנת 1970, אנחנו רואים ששנה אחת תשואה של 4%, אחר כך 14, 18, ואחר כך 14% מינוס, 26% מינוס נוסף, 37 פלוס. בקיצור, זה מדד על אסטרואידים. זה לא משהו שאנחנו יכולים לקבל. כשאומרים לנו תשואה של 10% בממוצע, אז הכוונה היא ממוצע, אם אנחנו נשקיע לטווח ארוך של שנים, אם אנחנו נשקיע לטווח של 5 שנים, בהחלט יכול להיות שנצא בהפסד. חשוב מאוד להבין את הפרט הזה, שזה מתאים רק להשקעה לטווח ארוך, וגם אז התשואות העבר לא באמת מכריחות שככה יהיה בעתיד, יכולים להיות דברים שלא מוכרחים, שהסטטיסטיקה לא יכולה לחשב אותם, כי דברים שקורים בעולם לעתים רחוקות. אז בהחלט, אז כמו כל השקעה, אף אחד לא מבטיח לנו תשואה, זה לא כמו ריבית בבנק שמישהו מבטיח לנו את הריבית, פה מדובר על תשואה, אבל חשוב שאנשים יבינו את זה שהסיכון פה הוא לא בחינם, הוא נקרא סיכון גבוה, סיכון הוא כמו השקעה, השקעה אין אף אחד שעומד בצד ומבטיח שתקבל את התשואה הזאת, ולפעמים זה בגובה ולפעמים זה נמוך. כמו שההשקעה עובדת, והסיבה שזה כל כך גם מתומחר גבוה ונמוך, זה בגלל שזה עם נזילות מאוד גבוהה. הנזילות הגבוהה הזאת גורמת להשקעה, למשל היום מדד S&P 500, אני מסתכל תוך כדי שיחה להגיד לך, מדד S&P 500 נכון לרגע זה, מתחיל מהבוקר, הוא ירד בכמעט 2%. זה עצום, זה להגיד שהערך של המדד הזה ירד בכמה ביליוני דולרים. זה הערך של המדד, אנשים צריכים להבין את זה. אם מי שמשקיע לטווח קצר, יכול להפסיד, וגם לטווח ארוך לא בהכרח שירוויח.
מצוין. אז היום בחלק הראשון הבנו בעיקר שבהחלט יש חשיבות בכשרות, וגם שיש פתרונות מאוד טובים גם במסלולי סיכון גבוה שמכניסים הרבה בעזרת השם, ורבנו נסביר שלטווח קצר בהחלט שזה עלול להיות סיכון גדול. תודה רבה על החלק הראשון, בעזרת השם מחר נמשיך. הרב אברום ישראל לבקוביץ' מיצועה כהלכה, והרב אהרון זלץ, מייסד אר-הון לליווי משקיעים במניות ומדדים. בעזרת השם נמשיך מחר. תודה.
תודה רבה.
תודה רבה רבית שבת. תזכה לעשות ולהמשיך לפעול לרווחתם של הרבה יהודים.
שלום, שלום.